הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא אתגר השינוי של האדם בחיים. האדם נדרש באופן מתמיד להשתנות, להתפתח, להיות פיקח יותר, יעיל יותר, יצירתי יותר. שינוי הוא עצם טבעם של החיים. הוא לא חייב כל יום להשתנות, אבל בוודאי שבאופן טבעי מתפתח האדם, מתפקח האדם. פעם אחר פעם, החיים מאלצים את האדם לעשות שינוי. אומר הרב הירש, איסורים זה על משקל אישורים. הסמך מתחלפת לסין, הסין לשין, האיסורים תפקידם ליישר את האדם. פעם אחר פעם החיים מאלצים את האדם להיפרד מכל מיני מבנים מחשבתיים שהאדם בנה לעצמו, מאמונות ומתפיסות שהגיעו לקיצן, מכל מיני קשרים שאיבדו את המשמעות שלהם. לדוגמה, האדם האמין שאך ורק אם והיה והוא יהיה נחמד ונעים לכולם, אז יאהבו אותו, אז הוא יוכל לחיות כראוי בחיים האלה. אבל אז הוא שם לב שאת הנחמדות שלו ניצלו אנשים אחרים לרעה, והוא הפך להיות כאסקופה הנדרסת, והוא הפך להיות יותר ויותר מרצה, מתוסכל, קורבן, מנוצל פעם אחר פעם. ואז בהדרגתיות הוא מתפקח, החיים מאלצים אותו לשנות תפיסה ולמצוא את המקום המאוזן. להעניק, לתת, אבל כבדו וחשדו, תבדוק, תראה אם הנתינה היא ראויה. האם אתה באמת מוכן לתת בלי לקבל? נהדר. אם אתה במקרה הזה מוכן לתת אך ורק בתנאי שתקבל בחזרה, אז זו גם אופציה, זו גם אפשרות. בוודאי, תגיד את זה, תאמר, תגדיר את הציפייה. הרי אהבה שהיא תלויה בדבר, גם לה קוראים אהבה. רק יש בסכנה. אם היא תלויה בדבר אחד, בטל דבר, בטל אהבה. אבל אם תשים שם הרבה דברים, אז הגשר יהיה חזק יותר, הקשר יהיה עמוק יותר. זה לא בהכרח דבר שלילי, אהבה שהיא תלויה בדבר. יש פשוט לעמול ולתחזק אותה. יש בן אדם שהוא פעם אחר פעם אומר לעצמו, העולם הוא שלילי, העולם הוא לא חיובי, ולכן הוא מנסה לנצל כמה שיותר, העיקר שלא יפגעו בו. הוא מפוחד, הוא מבועל, מי יודע מתי פעם בה יפגעו בו. וכך בהדרגתיות הוא מפנים שהגישה הזו אמנם עוזרת לו שלא יהיה מנוצל בעבודה, אבל בקשרי משפחה הוא לא מצליח. החיים מאלצים אותו להיפרד ממבנה מחשבתי שאומר, תנצל ותדאג שאף אחד לא ינצל אותך, והוא לומד יותר ויותר להרפות ולהתחבר בצורה זורמת יותר עם בני אדם. פחות חשבון, אני נתתי, הוא נתן, כמה נתן כל אחד. החיים מאלצים את האדם פעם אחר פעם לעשות שינויים. יש מגפה בעולם, אנשים עושים שינוי, הם מפסיקים להתקרב אחד לשני. תנאי העבודה משתנים, יחסי הקרבה בין אדם לחברו משתנים, שומרים מרחק אחד מהשני. בחיים אין קביעות. לומדים מהעבר, אבל יש לדעת להכיר בהבדל של ללמוד מהעבר, אבל לא להיות מקובע בעקבות העבר. נכון, יש לנו ניסיון חיים, אבל גם להיות מספיק גמיש ולהכיר שהעבר הוא רק העבר. הוא יכול להיות חוכמת חיים, אבל זו לא הבטחה לעתיד ידוע. האדם לומד מעבר שלו, לדוגמה לחשוד באנשים, בגלל ששיקרו לו יותר מדי פעמים. טוב מאוד שהוא לומד לחשוד, אבל חשוב שהעבר שלו, חוכמת החיים שלו בעקבות העבר, לא תהפוך להיות חזות הכל. שלא יאמר, רק אתמול שיקרו לי, אז זה אומר שכולם מכאן ואילך, כולם שקרנים. אם כך היה בעבר, כך יהיה בעתיד. למה? איך אתה יודע? כי העבר לימד אותי. זה נכון שלמדת בעבר להיות חשדן, וזה טוב. אכן חזל אומרים, כל אדם כבדו וחשדהו, אבל אל תתעסק רק בחשדהו, אלא גם בכבדהו, גם באמון ברמה מסוימת. איזון. תלמד מהעבר, אבל תתרכז גם בעתיד שיכול להיות לך. תשתמש בעבר שלך כחוכמת חיים, אבל לא כבעון שאומר רק מה שהיה, הוא בוודאי יחזור על עצמו פעם נוספת. כי בבני האדם זה מורכב יותר, ובני האדם הם דינמיים. הגמרא מסכת, בבא קמא בדף צדיק בית אומרת, אמר רבא לרבא בר מרי, כשהיינו קטנים היינו חשובים כמו גדולים, כעת שאנחנו גדולים אנחנו חשובים כמו קטנים. מה הכוונה? ילד הוא גמיש, הוא שואף, אפשר לצפות ממנו, הוא נהיה חלק, הוא יכול להיות גדול, העתיד עוד לפניו. אפשר עוד לצפות שהוא יהיה אדם גדול, הציפייה, השאיפה היא אם ושורש הגדלות והמעמד של האדם. אבל ככל שהאדם גודל, פחות מאמינים בו, פחות שואפים, כי האדם נעשה יותר מקובע ונעול בדעתו. זהו, זהו, הוא לא יכול יותר להשתנות. כשהוא קטן, הוא, אנחנו המבוגרים האמנו שהוא עוד יהיה גדול בישראל, הוא יצמח, הוא יהיה ראש ישיבה, הוא יהיה רב, הוא יהיה פוסק, הוא יהיה איש חסד, הוא יהיה משהו חיובי. כעבור כמה שנים מסתכלים אחורה ואומרים, זהו, זה כל מה שצמח, זה כל האדם. זו המשמעות של מה שאמר רבא לרבא בר מרי, כשהיינו קטנים היו מצפים מאיתנו שנגדל, שנהיה גדולים, שלא נהיה מקובעים, שנהיה גמישים, שנצמח, שנתרומם. אבל ככל שגודלים נעשים מקובעים, לא משתנים, לא מאמינים שעוד אפשר להשתנות. כשהיינו קטנים היו ציפיות מאיתנו, ויכולנו להגשים אותם, לתת ביטוי ליכולות. אבל כשמתבגרים נעשים יותר ויותר מוגבלים, בדעות שלנו, בתפיסות שלנו, בקיבעון המחשבתיים. כך עם ישראל אומר רבה, כשיצאו עם מצרים היו עוד קטנים, ונאמר והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם. אבל ככל שעבר הזמן וגדלו, אז הם נפלו, ונאמר, אנוכי שולח מלאך לפניך לשומריך בדרך. לא הקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, אלא מלאך. ככל שמיו קטנים יותר, רק יצאו עם מצרים, יש מקום לשאיפות, לצמיחה, להשתנות, אבל ככל שאדם מבוגר יותר, הוא מקובע יותר, אחרי מעמד הר סיני, חטו בעגל, נעשה נעול יותר, סגור יותר בדעותיו, ולכן לא הקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, אלא הקדוש ברוך הוא שולח מלאך. כך האדם, כשהוא קטן, יש לו שאיפות, כשהוא מבוגר, יש לו ניסיון חיים, הוא חושב שיש לו חוכמה, שהוא פיקח, הוא מבין מה אנשים רוצים ממנו, הוא חושב שאנשים הם כאלה או אחרים, הוא המסכן, הוא הסובל, הוא חושב שהוא מכיר את כולם, אבל עובדתית הוא טועה. כי כמה אנשים הוא פגש בחיים שלו? 1,000, 10,000? זה כלום ביחס למיליארד בני אדם שיש בעולם. הפיקחות של האדם היא לשמור על גמישות, להשתמש בחוכמת העבר, אבל לא להפוך את חוכמת העבר וניסיון החיים לחוכמה מוחלטת, אלא לידע, לחוכמה, אבל לא להכרעה, לידיעה שכדאי להתייחס אליה, אבל לא עמדה ברורה. יצירה עצמית דורשת מהאדם שינוי מתמיד. שינוי נמצא בעצם טבעם של החיים. פעם אחר פעם החיים מאלצים את האדם. תחליף, תחליף חשיבה, תחליף, תחליף גישה, תחליף סגנון תקשורת, תחליף סגנון קשר. תפתח את העיניים, תגלה ערנות לשינויים שישנם. קשרים שהיו בעבר לא בהכרח רלוונטיים ויעילים עוד להווה. תדע להרפות מהקשרים של אתמול ולהוסיף להשתנות ולהתפתח, לצמוח, קדימה. כל מה שנראה קבוע בחיים בהרבה מאוד מקרים הוא זמני, זו רק אשליה של משהו קבוע. הילדים שלנו נחמדים, חמודים כשהם קטנים, ואז ההורים מרשים לעצמם להתנהג איתם בסגנון מאוד מסוים של תקשורת, בסגנון מאוד מסוים של דוגמה אישית. לדוגמה, ההורים מרשים לעצמם להיות אימפולסיביים יותר, כועסים יותר, פוגעים יותר, ביקורתיים יותר, פחות, נחמדים יותר, מזלזלים. גם מרשים לעצמם לזלזל בנושא הדוגמה האישית, אבל תוך זמן קצר. הילד גודל, הילד כבר מבין שזו לא דרך להתנהל איתו, וצריכים ההורים לשנות סגנון קשר ותקשורת, הוא כבר לא קטן, ההורים זקוקים לאחריות נוספת, להיות עירניים בקשר לנושא הדוגמה האישית. הילדים וההורים משתנים. סגנון הקשר והתקשורת גם הוא אמור להשתנות. כך בכל מיני קשרים בין אדם לחברו, בני אדם משתנים, הצרכים משתנים, הדעות משתנות, הערכים משתנים. החבר של היום הוא חבר נהדר וכדאי להשקיע בו, וכדאי לקיים בו את דברי המשנה, קנה לך חבר. יחד עם זאת, חודש או שנתיים לאחר מכן אותו אדם, אולי כבר לא כדאי להיות חבר שלו. אולי כדאי ליצור שינוי לטובת שני הצדדים. בעבר החברות הזו הייתה אכן מושלמת וכדאית, אבל בשלב הזה של החיים פחות. כל אחד תרם לחברו מה שיכל, הקשר תרם לשניהם, וכעת הקדוש ברוך הוא רוצה שיחליפו, שישתנו, שימשיכו להתקדם. כל אחד והייעוד שלו, והתפקיד שלו, והעשייה שלו. מצד אחד היום נשקיע בחברות, בקבוע הזמני, בחברה הקבועה שלנו, בעבודה הקבועה שלנו, בכולל הקבוע שלנו. אבל כשיגיע איזשהו פרק זמן שידרש לעשות שינוי, אז נעשה אותו. כשיגיע האיתות להשתנות, נהיה פתוחים לשינוי ונבין, כשהשקענו באותו תחום, באותה עבודה, באותה חברה, באותה התנהלות, זה היה נהדר, זה היה הדבר הנכון לעשות בזמנו, בשעתו. זה היה הדבר הנכון אז, וכיום זה השתנה, וגם זה טוב מאוד. ובספר ברכת מרדכי מביא רעיון נהדר, השיח בין מרדכי לאסתר. אומר מרדכי לאסתר, אל תדמי בנפשך להימלד בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מה הכוונה? מה המשמעות של את ובית אביך תובדו? אומר האלשך הקדוש, שאול חטא במלחמה נגד המלך שלו, הרג את הגג, ומהגג יצא המן, ולכן כעת אסתר, אם תנצל את הכוח שלה להרוג את המן, היא תנקה את החטא של שאול שלו, הרג את הגג מהמלך שאימנו יצא המן. זו הזדמנות שלך לתקן. אם לא את ובית אביך תובדי. שאול זה בית אביך. לעת כזאת הגעת למלכות. שאול, עליו נאמר שהוא ריחם על אכזרים ולא הרג את עמלק לגמרי. עליו נאמר שיצא בת קול מהשמיים ואמרה, אל תצדק הרבה, אל תהיה צדיק הרבה, אל תרחם. לעת כזאת הגעת למלכות, את אסתר, לתקן את הרחמים שהיו לשאול. זה דורש ממך שינוי. זה דורש לשנות גישה. זה דורש להיות אכזר כלפי הרחמנים. זה לא קל, אבל זה הנדרש לעשות שינוי בחיים, לפתח את התכונות המתאימות לכל שלב של החיים, לפתח את הגישות וההתנהגויות המתאימות לכל מצב, לכל סיטואציה, לכל אפשרות משתנית. לא בהכרח הגישה הישנה הידועה והמוכרת לאדם. זו היכולת של האדם לעשות שינוי, הבחירה, הצורך להיות פתוח לפי הנדרש, לפי הנצרך. כמובן, הכל במסגרת היהדות, התורה והמצוות. בתוך המסגרת הזו נדרש על האדם לפעמים להיות סמכותי יותר, נחמד יותר, אכזרי יותר, כועס יותר, שונה יותר, להיפתח לצרכים חדשים, לדרישות, להשתמש בכוח הבחירה של האדם. לא להישאר מקובע, כך אומר מרדכי לאסתר. לא להשתמש במידת הרחמים של בית אביך שאול, אלא באכזריות שהייתה חסרה לשאול. לעת כזאת הגעת למלכות, ובכך תקיימי את הייעוד שלך בשלב הזה של החיים, ועוד גם תתקני את בית אביך שאול שריחם על עמלק וגילה רחמים במקום בו הייתה נדרשת האכזריות. יש כל מיני מבנים בחיים שנראים לנו קבועים, אבל הם זמניים בהחלט. היום אתה מפחד פחד קהל, מחר תעבוד על זה ותשתנה. היום אתה מפחד לעסוק בכסף, מחר תראה שזה לא מסובך, זה רק מספרים, צריך להכיר אותם, תשתנה. היום אתה עם הילדים בבית, ומחר הם עוזבים, מרגש ועצוב גם יחד. יש להפנים, הכל זמני, זה קשה. זה קשה, כי כשהדבר זמני, אנו נדרשים לתת 100% רצינות לאותה מערכת, ואחד הדברים הקבועים בעולם זה השינוי. שינוי מזמן לזמן, ואיתו נדרשת האמונה שכל שינוי הוא לטובה. וכך אומרת הגמרא מסכת תענית, שנשאה כל העדה והיתנו את קולם והיבכו העם בלילה ההוא מדובר אחרי שהמרגלים חזרו ואמרו שאי אפשר לקבל ולכבוש את הארץ, ארץ ישראל. אמר רבא, משמו של רבי יוחנן, אותו היום תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני קובע לכם בחייה של דורות, למענו שורש חורבן הבית ומקור הגלות, חוסר האמונה. בני ישראל במדבר התרעמו ולא האמינו שהקדוש ברוך הוא מביא אותם אל ארץ טובה, גם אם זה לא נראה כך, והם הפוך ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אומר חפץ חיים, חפץ חיים על התורה פרשת וירא, על הפסוק, והבוטח בהשם חסד יסובבנו, פסוק מתהילים, פרק למד ב', הנותן לחולה תרופה, רפואה, היא מרה, יעטוף אותה בקפסולה שהיא יותר נעימה, כדי שלא ירגיש החולה את המרירות שברפואה. כך לגבי כל מיני מרירויות שבאות על האדם, יתעטה ויעטוף האדם את הצרה, את המרירות, את התרופה, בביטחון. הקדוש ברוך הוא נותן את התרופה, אבל היא מרה. יעטוף האדם את התרופה בביטחון ושמחה, זו הקפסולה. ואז יומתק הכל ולא ירגיש האדם את המרירות. קשה לומר את זה, אבל כדאי לדעת את זה. בעל חידושי הרים, כשחזר מהלווייתו של אחד מבניו, לא עלינו, הוא איבד 13 מצאצאיו בחיים שלו. רחמנא ליצלן, התיישב על הארץ כדין האבל, האבלות, והייתה לו שלוות נפש. שאלה אותו הרבנית במר נפשה ובכאב גדול, האם תרנגול קברנו? הרי את אחד הבנים. ענה לבעל חידושי הרים, את הצרה מקבל האדם ידי הקדוש ברוך הוא, נסתרו דרכי השם. אבל צער ועוגמת נפש לוקח האדם על עצמו לבדו. האדם צריך לחזק את עצמו בביטחון ולהאמין שלטובתו קרה מה שקרה, ואז תסתלק עוגמת נפשו ותהיה הרחבת הדעת לאדם. סיפור קשה לעכל, אבל לפחות בדברים שהם לא כפטירת בנו של בעל חידושי הרים. כן, האדם יאמין שהכל לטובה, כי מה שיקבע את איכות השינויים שיעשו בחיים של האדם זה האם נקבל אותם כעול, כהכרח בעל כורחנו, או כמתנה, כחוויה חיובית. ונסביר, איכות השינויים שיהיו בחיים של האדם תלויים בהרבה מאוד, האם השינוי שנעשה יהיה מכוון או אקראי, מושכל או מתוך תסכול. אם פיתור אדם מהעבודה, או הילדים עוזבים את הבית, והוא פעם אחר פעם מתעסק בכמה הוא מסכן, כמה הוא עתיד לסבול, הרבה מאוד. הוא נכנע לנסיבות החיים ונותן לנסיבות החיים לנצח אותו. במקרה כזה, נסיבות החיים הם יותר מאשר האדם בעצמו. כשאדם נותן לאירועים חיצוניים לשלוט על עצמו, הוא מפקיד את האופי שלו, את המחשבות שלו, את הרגשות שלו בידי שליטת העולם, החברה. הוא מסכן. הוא סובל, האנשים שולטים עליו. אבל כשאדם יותר מודע, ממוקד, מתמקד, הוא יכול להפוך את השינויים בחיים למתנה, בגלל שהוא לא נגרע אחרי השינויים בחיים, אלא הוא שותף. שותף לשינוי. שותף. הוא מודע לכך שיש שינוי בחיים. לדוגמה, הילדים עזבו את הבית. הוא יכול לומר, כמה הוא מסכן, כמה קשה, כמה הוא סובל, איך הסתיימה תקופה יפה בחיים, אבל הוא גם יכול לומר אחרת. כן, זה קשה, אבל יש חיים אחרי זה שהילדים עזבו את הבית. יש ייעוד ויש תפקיד חדש, יש בחירה להמשיך לעשות שינוי, להיות שותף לחיים המשתנים. בתוך הקושי, בתוך אי הנעימות הוא מחפש, האם הוא יכול למצוא תחביבים, האם הוא יכול למצוא ללמוד, האם הוא יכול לתרום מעצמו, להתנדב, האם הוא יכול למצוא חברה חדשה, האם הוא יכול למצוא עבודה חדשה. כלומר, אמנם קשה, אבל הוא לא נגרר אחר כאב השינויים, אמנם קשה, אבל הוא לא נשאב אחר עוגמת הנפש, אלא הוא שותף לשינוי. לא פסיבי, לא מנוהה, לא נגרר אלא מנהל, אקטיבי, גורר. לא נגרר אלא גורר, זה לא קל. אבל זה הרבה, הרבה יותר קשה להיות נגרר אחרי הכאב, התסכול והאכזבה של שינויי החיים. כמה קשה לי, כמה אני סובל. בואו נפסיק להיות חומר גמיש שהנסיבות משנות אותו. אם הילדים הגיעו לבקר, הוא שמח מאוד. אם הם לא מגיעים, הוא עצוב ומתוסכל וכועס למה הם לא מכבדים אותו. אם הם מגיעים, הוא שמח. אם לא, אז הוא יחפש לראות איך הוא ישמח את עצמו בצורה אחרת. הוא לא יכול ולא בריא ולא נכון שכל הזמן יהיה תלוי דווקא בשמחה, האם הילדים מגיעים או לא מגיעים. זה כביש מהיר לקראת הרבה רגשות שליליים. בואו נפסיק להיות חומר גמיש שנסיבות החיים משנות אותו, אלא נהיה חומר גמיש שהבחירה שלנו בחרת בחיים. הבחירה שלנו תעצב את הגמישות שלנו. נפסיק להיות חומר גמיש שנסיבות החיים מעצבות אותו, ונתחיל להיות מעורבים בתוך השינויים שקורים לנו בחיים. בואו נעמיק עוד קצת. יש אנשים שאומרים, אני התפכחתי. עם הזמן נעשיתי שקול יותר, פיקח יותר, ענייני יותר, חכם יותר. כיום אני נחוש הרבה יותר. כיום אני הרבה יותר פיקח, כיום אני יותר דעתן, כיום אני יותר גמיש, כיום אני יותר גאה בעצמי. עשיתי שינויים בחיים שלי. אני כבר לא אותו אדם כמו שהייתי בעבר. אלה הם שינויים שנוצרו בעקבות נסיבות החיים. אבל לא בהכרח בחרנו בהם. אלא אחרי שפעם אחר פעם... לדוגמה, אחרי שפעם אחר פעם החמות, השוויגר ראתה שהיא מתווכחת עם הקלה שלה, אחרי שנים רבות, 10 שנים לדוגמה, היא הגיעה למסקנה שכדאי להיות גמיש יותר. אבל בינתיים, קרו כל כך הרבה נזקים שלא תמיד אפשר לתקן. המשנה בפרקי אבות אומרת, מהיר לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו בהפסדו, שהוא נוח לרצות זה שכרו, אבל זה יצא בהפסדו שהוא מהיר לכעוס. כי הוא מהיר לחוס ויוצר נזקים. אמנם הוא מתרצה מהר, נרגע מהר, גם סולח לעצמו, אבל בינתיים. הרבה קשרים הוא פגם. הוא סולח לעצמו על התפרצות הזעם שלו, אבל זה לא הופך את הזולת למי שסולח לו על התפרצות הזעם שלו. אז החמות השוויגר אומרת שכיום היא גאה בעצמה, שהיא גמישה יותר. אבל מתי? מתי היא הפנימה את זה? אחרי 10 שנים. זו לא בטוח סיבה לגאווה. כל כך הרבה זמן להבין שיש להשתנות ולא משתנים? זה לא שינוי שנעשה בכוח הבחירה והרצון, אלא בכוח אילוץ החיים. רק אז כשהיא הבינה שאי אפשר. חייבים להשתנות. אם לא, לא יהיה לה עוד קשר עם הבן שלה. אם זה היה נעשה מושכל ובזמן מוקדם יותר מתוך בחירה, אולי יכולנו להגיע אפילו מצד החמות, השוויגר, לפחות גמישות ולכללים שיותר מתאימים ונוחים לשני הצדדים. שינוי שלא נעשה מתוך בחירה, גם כשהוא נעשה מתוך אילוץ, הוא לא תמיד השינוי המדויק שבני אדם היו רוצים להיות שם, שבני אדם היו רוצים שיהיה להם. לדוגמה, האדם מנוצל פעם אחר פעם על ידי החברים שלו. במהלך השנים הוא מפתח עודף חשדות. כעת, אחרי כל כך הרבה צבירה של רגשות שליליים, הוא עכשיו מביע את עצמו בצורה אגרסיבית, אפילו בצורה מעליבה. הוא פנה אל הקיצוניות האחרת. אבל זה בגלל שהשינוי נעשה מתוך אילוץ בעל כורחו. אם השינוי היה נעשה מתוך בחירה, זה היה נעשה בשלב מוקדם יותר של החיים, זה היה נעשה בצורה מתונה ומאוזנת יותר, ולא גורמת לו לפתח אופי קיצוני מדי, חשדן מדי, כועס מדי, מתוסכל מדי, אגרסיבי מדי. הוא לא היה נאלץ להגיע לנקודת קצה שכזו. האדם הזה שמר על האופי הנחמד יותר מדי זמן, מה שגרם לו להיות יותר מדי מרצה ומנוצל בעיניים שלו, וכל פעם הוא צבר עוד כעס ועוד כעס ועוד כעס, ונסיבות החיים שמנצלים אותו פעם אחר פעם, בכל אופן כך הוא מרגיש, כך גרמו לו לעשות שינוי על ידי שהוא צבר כעס, תסכול, והוא ממקום כזה פעם אחר פעם מדמיין לעצמו איך שהוא לא מוותר, איך שהוא מאשים, איך שהוא יותר אגרסיבי, עד שאחרי כמה שנים נמאס לו, והדמיון המצטבר בעקבות התסכול הופך להיות מציאות, ובכך הוא נעשה... אדם שגם מתנהג בצורה קיצונית יותר, אגרסיבית יותר. אם הוא היה עושה את השינוי בזמן מתוך בחירה, הוא היה מגיע למסקנה, כמו שחזל אומרים, כל אדם כבדהו וחשדהו. גם חשדהו, אבל גם תהיה נחמד, כבדהו, אל תהיה כאסקופה הנדרסת, אבל גם תהיה חשדן ונחמד. ומתוך בחירה הוא היה מחפש את האיזון בין לתת להתחבר לבין לקבל, לא להיות מנוצל, ובכך מייצר אופי וערכים נוחים לעצמו ונוחים לאחרים, נוחים לעצמו ונוחים לחברה, אבל מי שהוא לא עשה כך, הוא פיתח אופי, גישה ודעה ותפיסה קיצונית מדי, לא בטוח שזה המקום שכדאי לו כעת להיות שם. הוא כיום במקום קיצוני מדי, בגלל שיותר מדי צוואר, הוא במקום כאוס מדי, לא מאמין מדי לאנשים אחרים. ואז הוא נעשה עם עודף חשדנות והאופי שלו במקום להיות מאוזן וקיצוני מדי, לא בצורה הבריאה והמאוזנת. במילים אחרות, הרצון של האדם לשלוט בכל נסיבות החיים הוא זה שגורם לאדם לאבד את איכות החיים והיכולת להתגמש מתוך בחירה עם נסיבות החיים המשתנות. הרי אם והיה והאדם היה מגלה את היכולת להתגמש מתוך בחירה עם נסיבות החיים המשתנות, זה מה שהיה עוזר לאדם לגלות בחירה נכונה ואופי ראוי. אם נחזור לדוגמה הקודמת, האדם מפחד להביע את הדעה שלו, את הרצון שלו, הוא מפחד לעשות שינוי כי הוא בטוח שאם הוא ימשיך להיות נחמד כל הזמן לכולם, הוא ישלוט על המצב. האנשים ימשיכו להיות חברים שלו, אנשים ימשיכו להיות קרובים אליו, הוא כך ינהל את החיים שלו בצורה הטובה ביותר. אבל הוא טועה, והפחד לעשות שינוי מקבע אותו ולא מאפשר לו לפתוח את הראש ולעשות חשבון נפש עם עצמו, ולבדוק האם אכן כדאי להיות נחמד עד כדי כך שאני לא מתוגמל, אם זה נחמד טוב, אם זה לא נחמד אולי כדאי להתחיל לפתוח את הראש ולראות איך יצרים מערכת יותר מאוזנת. אבל מרוב פחד לעשות שינוי אפילו לא חושב על זה. אני לא יהיה נחמד, אז אנשים לא יאהבו אותי. אנשים לא יתייחסו אליי. דוגמה נוספת. מרוב הפחד של האם לאבד את הקשר עם הילדים הגדלים שלה, היא פעם אחר פעם מתערבת להם בשגרת החיים, למרות שהם נשואים. אבל היא האם מפחדת שיהיה שינוי, שהילדים יעזבו אותה. מתוך הפחד היא מתערבת ודווקא פועלת בצורה שגורמת להרחקם בינה לבין הבן הנשוי שלה. דווקא הפחד משינוי הוא זה שיוצר יותר ויותר פחדים. ומצד שני, הבחירה לגלות גמישות, לנסות איזושהי גישה גמישה יותר בתוך החיים המשתנים, היא זו שתעזור לאדם לפתח יותר ויותר הרגשת ביטחון. כי הביטחון של האדם יגיע דווקא כשהוא יכול לגלות יותר ויותר גמישות לנסיבות החיים המשתנות. פיתור את האדם מהעבודה והוא מתוסכל, וזה מובן. אבל שיבחר איך להגיב, ולא רק איך להיות נגרר אל נסיבות החיים. בואו נפסיק להפקיר את האישיות והאופי וההרגלים לידי המקרה, ונתחיל לשלוט על התגובות. לשלוט על תגובות האדם בעזרת הבחירה של האדם. כל עוד האדם, פעם אחר פעם, ייתן לכעס, לפחד, לשעמום, לתסכול, לשלוט על החיים שלו, האדם יעשה בחירות שהוא לא גאה בהם, ואפילו ירגיש רגשות אשמה מהם. מי שהוא פגע בך, אתה מרגיש כעס, מאמין שהכעס יירגע בעזרת הנקמה. כך האדם נותן ביטוי למערכת האימפולסיבית שלו, מה שמביא את האדם לידי נקמה, באיזושהי תגובה שלא תשרת את האדם, אלא תפגע יותר ויותר במתנקם, לא באדם שמתנקמים בו. האדם מתנקם, ולאחר מכן תהיה מערכת של מאבקי כוחות, בלתי פוסקות, מריבות, תסכולים. כעת, בואו ננסה בחירה חדשה. לא להיות נשלטים על ידי הכעס והרצון להתנקם. פלוני פגע בנו, אנחנו כועסים. קודם נושמים אוויר, מבינים שנכון הוא פגע, זה לא נעים, זה פגע, זה מכעיס. אבל לאחר מכן, מה אנחנו רוצים מהחיים שלנו? איזה קו, איזה כיוון, מה העיקרון? לא מה הרגעי, לא מה הרגש הנקמה רוצה מאיתנו, אלא מה אנחנו רוצים מעצמנו. הכעס והנקמה הם רוצים שנשתעבד אליהם ונגיב בחומרה בצורה אימפולסיבית כאן ועכשיו. אבל בואו נשאל את הבחירה, מה אנחנו רוצים מעצמנו? לא מה הכעס רוצה מאיתנו, מה אנחנו רוצים מעצמנו? חיים שלווים, ממוקדים בעשייה, בעשייה של רצון השם בעולם. כעת בואו נבחר תגובה שתשרת את הרצונות והערכים היותר גבוהים וגדולים שלנו. בואו נבחר להגיב בדרך שלא תשבור את כל הכלים של האדם. אולי אכן האדם הזה ראוי לנקמה על שפגע בנו, אבל אנחנו לא ראויים לבזבז את הכוחות והאנרגיה והזמן שלנו לדבר הזה. אולי כדאי לדבר איתו, להעביר לו מסר, להחליט שכדאי לא להתחבר אל אותו אדם בחודשים הקרובים, או כל תגובה אחרת. העיקר תגובה מתוך בחירה שמשרתת את הערכים שלנו ולא את הנקמה והכעס שלנו. לאדם יש בחירה, הוא בחרת בחיים. או להיות נגרר או להיות בוחר. בחיים חווה האדם סדרה גדולה של התנסויות שבהם הוא מגלה את עצמו פעם אחר פעם. פעם הוא מגלה שהוא משעשע ופעם הוא קשוח, פעם הוא רחמן, פעם הוא אכזרי, פעם הוא זריז, פעם הוא עצלן, וגם זה לפעמים טוב, כמו שחזל אומרים שמשבח אני את העצלנים במועד, מכיוון שכך הם לא מזלזלים בכל המועד, הידי שהם יותר מדי יוצאים מהבית, אלא גם מנצלים את המועד ללימוד תורם. בכל אופן, התפקיד של האדם משתנה. האופי של האדם משתנה, הדעת של האדם גמישה, וזה נדרש, כי לאדם אסור לומר, זה אני. כי האני של האדם זה לא אני. הפוך, האני של האדם זו הברירה שלו שאומרת, תבחר ליזום להגיב כל זמן, בכל מצב, לפי הנדרש, לא לפי ההרגלים, לפי הבחירה. לא לפי ההיסטוריה שלך, לא לפי העבר שלך, אלא לפי מי שהיית רוצה להיות. לפי מי שאתה יכול להיות. בוא לא ניתן למי שהיינו אתמול להגביל את מי שאנחנו יכולים להיות מחר. האדם הוא יותר מההיסטוריה שלו. אבל האדם אומר לעצמו, אני מפחד להיות צבוע. הפוך, כשהאדם לא צבוע, אז הוא צבוע. כשהוא צבוע, הוא לא צבוע. כלומר, כשאדם צבוע זה האדם שיודע לצבוע את עצמו בכמה צבעים. פה להיות קשוח, פה להיות רחמן. פה לומר א' כי צריך לומר א', ופה לומר ב' כי צריך לדעת להשתנות. וכך האדם נותן ביטוי לבחירה שלו. הוא צבעוני, הוא צבוע. זו המהות של הבחירה של האדם, להשתנות לפי נסיבות החיים של האדם, לא להיות דומה. כל החפצים של האדם, הבגדים של האדם, המחשבות של האדם, הרגשות של האדם, נועדו לשרת את הבחירה של האדם. והבחירה של האדם, כדי לקיים את רצון השם בעולם, האדם נברא למען הבחירה שלו, ויש לבחור להיות שונה מאירוע לאירוע, מזמן לזמן, לפי הצורך. זה מה שאומר מרדכי לאסתר, שלא יתקיים מה שהיה אצל בית אביך שאול, שהיה רחמן כלפי אכזרים, יש לשנות הרגלים ולא להיות רחמן כלפי עמלק, אלא אכזר. אין לומר, זה אני, לא, אלא אני, זה פעם זה, ופעם זה. מי שאומר, זה אני, הוא הצבוע, הוא המוגבל. הוא הרי לא משתמש בכוח הבחירה שלו, והוא מסתיר את מישהו באמת, כי האמת של האדם זו הבחירה שלו, ולא נסיבות החיים שלו, ולא ההרגלים שלו, ולא האופי שלו, ולא ההורים שלו, ולא העבר שלו, ולא המחשבות שלו, ולא הרגשות שלו, אלא כוח הבחירה שלו. האדם זה לא הרגשות שלו, האדם זה לא המחשבות שלו, האדם זה לא מי שפיתרו אותו מהעבודה אתמול, או התפקיד הבכיר שהוא קיבל היום. כל אלה אירועים ערעים בחיים של האדם. כל אלה תפקידים עם פתיל קצר מאוד. היום ישנה ומחר לא יהיו עוד. הם באים ונעלמים ונשכחים בתהום הנשייה של אירועי החיים, ההיסטוריה של העולם. רק משהו אחד נשאר לנצח, הבחירה של האדם. לאדם יש כסף, מחר יכול לאבד. לאדם יש כבוד, מחר הוא יכול לאבד. לאדם אין כבוד, מחר הוא יכול לקבל. אלה הם נסיבות החיים, זה בא והולך, זה ארעי, זה זמני. מה שמקבל חשיבות זה אך ורק מה שהוא נצחי. האדם בעל כוחך אתה חי, ובעל כוחך אתה מת, אומרת המשנה פרקי אבות, ואומרים המפרשים, יש רק שתי בעל כוחך של האדם. בעל כוחך אתה חי, ובעל כוחך אתה מת, וכל השאר לבחירתו של האדם. באמצע, לבחירתו של האדם, הוא יבחר להשתמש בכוח הבחירה שלו, איך להגיב או איך ליזום, בכל הזמנים בחיים. הבחירה של האדם היא זו שתהיה לנצח. כל מיני חלקים בנפש של האדם, לא פעם מנצחים את כוח הבחירה של האדם. עודף התרנות, עודף כעס, עודף רגשות אשמה, עודף חרטה, עודף תסכול, עודף אדישות, עודף ליצנות, והאדם הופך להיות יותר ויותר תלוי בנסיבות החיים שלו, יותר ויותר תלוי ברגשות שלו, בכך שפלוני הסתכל עליי, פלוני אמר לי א', אלמוני אמר ב', וכך האדם רץ מאלבון לכבוד, וכך האדם בנסיבות החיים שלו מאבד את הבחירה שלו לבחור מה טוב לך, מה טוב למשפחתך, מה טוב לתפקיד הזמני שלך בעולם הזה, מה רוצה ממך בורא עולם, עשה רצונך כרצונו. והאדם שואל, אבל איך? איך אני יכול להיות רגוע? אם מישהו מעצבן אותי? זוהי שאלה גרועה, כי זו לא שאלה, זו שאלה עם סימן קריאה, זו שאלה שיוצאת מתוך הנחת יסוד שאני נגרר. אם אני אדם נגרר, אז האדם הנגרר לא מאמין שיכול להירגע ולהגיב בצורה יעילה כשמישהו מרגיז אותו. אבל מצד שני, אם הוא ישאל שאלה אמיתית, איך אפשר להגיב עניינית כשמישהו מכעיס? זה מצוין, זו שאלה טובה. זו שאלה עניינית, זו שאלה יעילה. נפתח את הראש לחשוב על כיוונים, איך להירגע, איך להגיב, אבל העיקר שהנחת היסוד של האדם, שהאדם הוא יותר מהרגשות שלו והוא יכול להגיב בצורה בריאה ונכונה. הבחירה של האדם היא כשאדם מבין שהוא יכול להיות כל דבר בזמן ובמקום הנכון כדי לקיים את רצון השם בעולם. כך מביא הרב דסלר במכתב מאליהו, לפי הבחירות הטובות של האדם, אז גם נסיבות החיים שלו משתנות, כמו שמצינו אצל אברהם אבינו, התפקיד שלו היה להיות אברהם, אב רוחני לארם נהריים, ולצורך זה הוא נולד במזל של אין לו ילדים, למרות שזה קשה. ועשרה דורות מנוח ועד אברהם היו מכעיסים את הקדוש ברוך הוא, עד שהגיע אברהם אבינו ומלמד דעת את האנשים, כביכול מנצל בצורה המהירבית את הבחירה שלו, ואז הוא נהפך להיות אברהם. לא רק אב של ארם נהריים, אלא אב המון גויים נתתיך, ואז הוא גם זוכה למען התפקיד החדש בילד. זוהי מהות הבחירה של האדם, לדעת לגלות תגובות חדשות ויעילות למצבים המשתנים בחיים של האדם, וכך אומר החפץ חיים, צריך האדם להפנים, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, כל מקום שאתה עומד בחיים זה אדמת קודש, כדי שתנצל את הבחירה בצורה הראויה והנכונה. אברהם אבינו איש החסד והרחמים, למען העקידה אתה ידעתי כי גם אתה, אברהם אבינו ירא אלוקים. אתה פועל נגד האופי והטבע, במהלך של עשרות שנים, פעילות החסד והעשייה למען העולם כולו, וכעת מוכן להרוג את הבן נגד האופי הראשוני. השינוי הזה מבטא את הבחירה של האדם. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. זו העמידה בניסיון של האדם. חשוב שהאדם לא יחכה עשרות שנים לניסיון חיים ולומר, יש לי חוכמה אחר מעשה. צריך לזכור את ההגדרה המדויקת שחוכמה אחר מעשה זוהי טיפשות בשעת מעשה. לכן לא נוכל להיות מושלמים בהחלטות ולנסות לחזות את העתיד בצורה מדויקת, אבל כן נוכל להשתמש בכוח הבחירה שלנו ליזום או להגיב מתוך בחירה, כמובן לפי הנתונים הידועים לנו, אבל לבחור להגיב ולא להגיב מתוך אילוץ, כדי שנסיבות החיים לא יתגלגלו בצורה כזו שנתחרט עליהם. נורמלי שאדם מחפש פרנסה, נורמלי שמחפש משפחה, נורמלי שמחפש חינוך ילדים, נורמלי שמחפש עתיד טוב, נורמלי שמחפש החלטות ראויות. אבל איזון בין פעם אחר פעם לחלום על בית גדול, על רכב גדול, כסף, מעמד, תהילה, לבין איכות חיים של האדם, בחירה של האדם, יראת שמיים, מידות טובות, אלה הם הדברים החשובים, ועל זה צריך האדם לשים את הדגש והבחירה שלו. כי צריך האדם, כפי שאומר הספתי חיים במאמר מנוחת הנפש, למצוא בכל נקודת זמן את הבחירה. אל תאמר אני אדם נדיב, אלא במקרה הזה אני מגלה נדיבות. אל תאמר אני אדם רחמן, אלא במקרה הזה אני מגלה רחמנות. אל תאמר אני אדם כעסן, אלא במקרה הזה אני מגלה כעס. במילים אחרות, אל תהיה מקובע ונעול על תכונות ומידות מסוימות, אלא תהיה נעול ומקובע על כוח הבחירה, שאומר בכל זמן לחפש להגיב לפי הצריך והנדרש. פעם חכם, פעם יעיל, פעם לא חכם. כמו שאומר הגאון רב גדליה אייזמן, על מה שכתוב בתהילים, אדם ובהמה תושיע השם, ואומר את הגמרא מסכת חולין, אדם, הקדוש ברוך הוא יושיע את האדם, וגם בהמה, יש בהמה לפעמים שגם אותה מושיעים. מי הבהמה הזו? אדם שהוא ערום מדעת, אדם שאין לו דעת. כי לפעמים האדם צריך להוריד את הדעת שלו. אם האדם מסתכל על העתיד שלו ואומר, הכל חשוך, אין אור בקצה המנהרה, אני לא רואה שום דבר חיובי, במקרה הזה תפסיק לחשוב כמו אדם, לחזות את הנולד עזוב, תתעסק, מה אתה תעשה היום, איך אתה פועל היום, מה היום אתה יכול לעשות, זו הבחירה של האדם. אדם הוא בהמה תושיע השם. אדם זה אדם שיודע להיות איזו חכם הרואה את הנולד, ובהמה זה אדם שאין לו דעת. לפעמים צריך האדם גם להוריד את הדעת שלו. אל תחשוב על העתיד, תתרכז אך ורק בהווה, אתה מנצל בצורה המקסימלית את הבחירה של ההווה. אם כן, האדם משתמש במידות שלו, בתכונות שלו, לפי העניין, לפי הנדרש, לפי מה שצריך, ולא יהיה נגרר. וכך יוכל האדם יותר ויותר להראות לעצמו, שהוא יותר מהבעיות שלו. האדם לא מכיר את כוח הבחירה שלו, אלא את כוח ההרגל שלו. האתגר של האדם, להפוך את הבחירה להרגל. להתחיל ולהמשיך בשגרת החיים, לחפש את כוח הבחירה ולא את כוח התגובה. איך אני יכול כל יום ליצור הזדמנויות מתוך בחירה? איך אני יכול כל יום להגיב מתוך בחירה? הרגלי האדם יובילו את האדם לרגשות אשמה וחרטה. הבחירה של האדם תוביל את האדם להרגשה שהוא גאה, מסופק, עם רצון לצמוח ולהתקדם. היו ברוכים.